משפחה ושוט.
חזרנו, ואנחנו עכשיו, כמו שהבטחתי, עם עורכת הדין קרן קפל שמואלי. קרן, מה שלומך?
טוב, תודה.
אנחנו מדברים על נושא, אמרתי בתחילת הדברים שלי, שבטח יישמע מפחיד לאנשים, כינוס נכסים, מימוש נכסים באמצעות כונסי נכסים. בוא שנייה נבין מה זה, מה הסיבה שזה קורה, ואז נתחיל לראות אם זה באמת מפחיד, או אם זה הליך, יש לזה יתרונות או חסרונות. בבקשה.
טוב, שום דבר לא מפחיד כשיודעים מה עושים, נכון? נכון. תמיד אני אומרת. אז כינוס נכסים, אנחנו בעצם בהליך שמוגש לנו, בעצם מובא לנו על ידי בית משפט. בית המשפט ממנה, מחליט למנות עורך דין או שניים, להיות אחראי בעצם על נכס ספציפי, כינוס נכסים הוא תמיד על נכס, ובעצם מורה לו מה לעשות, כונס נכסים, בדרך כלל למחירת הנכס. בשוק כמובן, והמטרה היא כמובן להשיא את התמורה ממחירת הנכס.
עכשיו, אנחנו מדברים על זה בעיקר בהקשר של זוגות שמתגרשים, או משפחות שיש ביניהם סכסוך משפטי כזה או אחר, סביב ירושה או סביב כל דבר אחר, אז למה הם צריכים אותנו בשביל למכור את הנכס?
אוקיי. זה הבחנה טובה, כי קודם כל צריך גם להבין שיש כינוס נכסים שמגיעים כתוצאה מאיזשהו הליך של חדלות פירעון. זה לא העולם שלנו, אנחנו בדרך כלל לא שם, אנחנו פה במשפחה ושות, נכון? אז אנחנו באמת מדברים על הליך כינוס נכסים שמגיע כתוצאה מאיזשהו סכסוך משפחתי, בין אם זה גירושים, בין אם זה סכסוך ירושה. למה צריך? כי הצדדים כל כך מסוכסכים ביניהם, כל כך לא מסתדרים, לבצע הליך של מכירת נכס מקרקעין בלי שיתוף פעולה, זה באמת בלתי אפשרי. זה לא כמעט בלתי, זה בלתי אפשרי. ולכן בית המשפט מזהה את הסיטואציה, ומחליט לגמרי לגמרי לטובת הצדדים, למנות את עורך הדין שבתמונה, אם זה אחד, בדרך כלל זה שניים, אם אנחנו מדברים מסכסוך משפחה, זה שני צדדים, למנות את עורכי הדין שבתמונה, או אגב אפשר למנות צד ג', יכול שעורך
עורך דין שהוא לא נכון, חלק מהתיק.
נכון, בית המשפט יכול למנות גם עורך דין אחר, שבעצם בית המשפט ממנה אותו לנהל, כאמור, לנהל את אותה מחירת נכס, למרבה במחיר, כדי לצלוח את התהליך הזה של מחירת נכס, בלי האמוציה.
אני רגע רוצה לתת דוגמה למאזינים והמאזינות, לדוגמה, כשזוג מתגרש, יש מצבים, כי אולי הם שואלים את עצמם, מה זאת אומרת, הם לא יכולים למכור את הנכס? יש מצבים שכשזוג מתגרש, אחד מהם גר בדירה, לדוגמה, משותפת, אחד כבר עזב. ולזה או לזו שגרים, אין אינטרס לצאת, אין אינטרס למכור.
נכון.
וכשאתה גר בנכס, מאוד קל לחבל.
בהליך מכירה שכזה.
נכון. באים אנשים הביתה, את יודעת מה קורה.
להוריד את הערך, להגיד שפה יש בעיות, להמציא המצאות, לא להיות זמין בכלל לתאום הזה. בטח, יש המון המון סיבות למה זה קורה. גם אם הצדדים לא גרים בנכס, אבל בדרך כלל שמסוכסכים, אז אנחנו מגיעים למצבים של תמות נפשיים לישתים, ואחד, מה שנקרא, מזיק לשני, ולא משתף פעולה.
אחד אומר, בוא נמכור ב3 מיליון, השני אומר, לא, לא מוכרים פחות מ4, ולא מסתדרים. גם בין אחים אנחנו רואים את זה לפעמים, תקשיבו, אנחנו מקבלים במשרד נכסים שאתה, זה ממש מחמיר לב.
נכון.
אדירים שההורים עבדו כל השנים, עומדים כבר שנים כאבן שאין לה הופכין. נכון. אף אחד לא מזכיר, לא מוכר, לא שום דבר.
נכון, וזה נטו בגלל שהאמוציה מנהלת את הרציונל, מה שנקרא. כי אתה תשאל כל אחד בנפרד, בוודאי שהוא רוצה למכור, ובוודאי שהוא רוצה את הכסף, אבל פרקטית זה לא קורה.
זאת אומרת, את אומרת, בעצם הליך כינוס נכסים זה סוג של הפסיכולוג של הסכסוך.
נכון, זה דוגמה טובה.
אז אמרת משהו חשוב, אמרת, ממנים את, לא פעם את עורכי הדין שמייצגים בתיק, את שני הצדדים, ביחד כקונסי נכסים. אז עכשיו אולי יגידו מישהו, רגע, אז הצדדים מסוכסכים, מניתם את עורכי הדין שלהם, גם הם, כל אחד מושך לצד של הלקוח שלו, גם הם לא יצליחו להסתדר ולמכור.
לא, אז תשמע, ברגע שיש מינוי כזה, וזה מה שמאוד מאוד חשוב להסביר גם למאזינים שלנו, ברגע שיש מינוי של בית משפט, אז אותם עורכי הדין לא יעזור, הם מקבלים על עצמם את האחריות הזאת, הם הופכים להיות, זה נקרא Officer of the Court, הם
בעצם פקידי בית המשפט.
פקידי בית המשפט, הם עושה דברם של בית המשפט, הם לא זזים בלי הוראות מבית המשפט, הם בעצם ממלאים תפקיד. אתה יודע, אפשר לטעות פעם אחת, אפשר לעשות תפקיד לא טוב פעם אחת, ובזה זה ייגמר. עורך דין שעבד קשה מאוד בשביל התואר שלו ובשביל התפקיד שלו, אני רוצה להאמין, בסדר, לא יסכן את שמו הטוב, ברגע שהוא מקבל כזה מינוי מבית משפט, הוא צריך להסביר ללקוח, זה באמת תפקיד מאוד רגיש, הוא מצד אחד יש לו לקוח מאחוריו, מצד שני הוא עכשיו מה שנקרא...
לדוגמה, לקוח שגר בדירה ולא רוצה לי שהיא תימחר, נכון. ועורך הדין מונה ככונס נכסים.
נכון, ועכשיו יש לו הנאמנות של אותו עורך דין בעצם, חייבת להיות קודם כל, כלומר, היא תמיד ללקוח, אבל היא קודם כל להוראות בית המשפט, ואם בית המשפט נתן הוראה להוציא את הנכס לכינוס נכסים, למכור את הנכס, לפרסם את הנכס, להציג אותו לאחרים, להזמין שמי וכו' וכו', עורך הדין מחויב לפעול בהתאם להוראות בית המשפט, וזה אולי, אני חושבת, היתרון הגדול בתוך ההליך הזה לאותם זוגות או משפחות או אחים מסוכסכים.
להוציא את זה מהידיים המסוכסכות לגורם ניטרלי במקרה הזה?
ניטרלי, אחראי, עם נאמנות.
עם מחויבות.
עם מחויבות ונאמנות לבית המשפט.
אז בואי ככה ננסה לפרוט. מונינו ככונסי נכסים על דירה. מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות?
אוקיי. אז... אני תמיד אומרת, קודם כל בוא נבין איזה נכס יש לנו. אנחנו לא שמאי מקרקעין, אנחנו פונים, אלא אם כן זה נעשה מראש, אבל אנחנו הרבה פעמים, אנחנו פונים למקבלים הצעות משמאים, שמאי מקרקעין, כדי להבין מה הנכס, מה טיבו, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה תכנונית, מה יש לנו פה. אחרי שאנחנו...
מה השווי?
מה השווי שלו, כמובן, מה הזכויות שבו, וכמובן מתוך כל הדברים האלה, בסוף מעניין אותנו מה השווי, עוד שאלה זה גם מה המיסים שלפעמים יש פה, את אלי השבחה וכולי, שכרוכים באותה מכירה של נכס.
אז יש לנו שמאות.
אז יש לנו שמאות. הדבר השני, אנחנו צריכים לפרסם את הנכס, נכון? אנחנו צריכים, עכשיו המטרה שלנו, זה להביא כמה שיותר מתעניינים פוטנציאליים שיראו את הנכס הזה ויתנו את ההצעה הגבוהה ביותר. אז אנחנו מפרסמים, על פי חוק אנחנו חייבים לפרסם את זה בשני עיתונים לפחות, ואנחנו עושים גם, אנחנו מגדילים לעשות, אנחנו שולחים את זה לכל מי שאנחנו מכירים, כל מי שיכול, לפעמים מערבים צדדים שלישיים, מתווכים, כל מה שאפשר, כמובן בגבולות מבחינת ההוצאות, אנחנו לא רוצים להעמיס יתר על המידה את הוצאות הכינוס, כי בסופו של דבר זה יורד
מתמורת המחר,
מתמורת כן. המחר, אז כמובן שזה חבל. אבל הרבה פעמים אנחנו מפרסמים, מתווכים, פונים אלינו, אנחנו באים ואומרים, תביא קונה, יהיה לך את העמלה שלך. המטרה שלנו זה למקסם את המחירה ולמקסם את התמורה לצדדים.
ומה קורה אז?
פרסמנו את הנכס, מתחילות להגיע הצעות, אנשים מתעניינים, ומגישים בעצם הצעות לרכישת הנכס. הרבה פעמים שואלים אותי, אבל רגע, מה המחיר? אז אנחנו לא אומרים מה המחיר. השוק, וזה היופי בהליך כינוס נכסים, השוק קובע את המחיר. מגיעים כל מיני הצעות, חלקן לא רלוונטיות בכלל, חלקן קצת מתקרבות להיות רלוונטיות.
בשלב הזה שאנחנו בשיא המתח, כן? אנחנו יוצר אותך לרגע, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר נמשיך עם איך מתנהל הליך כינוס נכסים, מה היתרונות ואולי גם מה החסרונות. חוזרים מיד.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו עם עורכת הדין קרן קפל שמואלי מדברים על הליכי כינוס נכסים באוריינטציה של סכסוכי משפחה. אז קרן, היינו בשיח על מה הם השלבים בהליכי כינוס, היינו במתח שבו אנשים מתחילים לראות את הנכס שפרסמנו ומציעים לנו הצעות. איך מציעים לנו הצעות למשרד? איך זה קורה?
בעצם מגישים, אם יש טופס מובנה, זה לא כך משנה, או שמגישים על טופס רגיל שאותו בן אדם מחליט. אותו בן אדם כותב לנו מה המחיר שהוא מציע בעד הנכס, אבל הכי הכי חשוב, אור, זה שבכל הצעה כזאת אנחנו לא יכולים לקבל הצעה בלי שהיא מלווה בעצם בצ'ק בנקאי, כדי להבטיח איזושהי תמורה מינימלית. כשאנחנו מפרסמים את הנכס, אנחנו כבר שם קובעים שהתנאים להגיש הצעות הם כך וכך. אחד מהתנאים זה לצרף צ'ק בנקאי על סך בדרך על 10%.
5% או 10% משווי ההצעה.
נכון. ובצורה הזאת אנחנו בעצם מבטיחים את אותה רצינות של המציעים, ואנחנו באים ואומרים, אם אותו מציע לא יזכה בהתמחרות, אין בעיה, כמובן יושב לו הכסף, הוא לא נוטל פה שום סיכון מיותר. אבל אם הוא יחליט ללכת עד הסוף ולזכות בהתמחרות, תכף נרחיב על איך ההליך הזה מתנהל, אז אנחנו גם רוצים לדעת שהוא באמת מחויב לתהליך, נכון. והצ'ק הבנקאי שלו מחולט ממש באותו רגע, ברגע שהוא הוכרז כזוכה בהתמחרות.
אז בואו נדבר על אותה התמחרות, זאת אומרת, אחרי שקיבלנו הצעות, בדרך כלל אנחנו מקצים לזה איזשהו פרק זמן.
נכון.
תלוי בנכס, יש נכסים של חודש וחצי, יש נכסים של שלושה חודשים, ואז קוראים לכל המציעים, למשרדם של אחד מן הקונסים, ומה קורה שם?
נכון, אז אנחנו כמובן מזמנים את זה מראש, אנחנו לא מנחיתים על אף אחד שום דבר, אבל זימנו מאוד להתמחרות, מגיעים המציעים, אנחנו כמובן מוודאים שכולו, כל מי שמגיע אכן יש לו את הצ'ק הבנקאי שאותו הזכרתי קודם, ואנחנו מתחילים, אנחנו קובעים בעצם מה ההצעה, שממנה אנחנו מתחילים את ההתמחרות, מה הסכום, סכום התמורה שממנה מתחילה ההתמחרות, ואנחנו בודקים מי בעניין ומי רוצה לפרוש. זכותו של כל אדם בכל רגע נתון לפרוש מהחדר, להגיד אני לא מעוניין להמשיך.
לקבל את הצ'ק שלו וללכת.
נכון. חייבת לומר לך שבדרך כלל מה שקורה בהתמחרות הזאת, זה שאנחנו לאט לאט מתחילים ככה להעלות את המחיר, הכל לטובת הצדדים בעצם, אבל מצד שני, אתה יודע, צריך גם לזכור, בסוף השוק קובע את המחיר, אז אנחנו לא, זה לא מטפס עד למעלה, בסוף יושבים אנשים, מביני עניין בתוך החדר, ויודעים האם הם רוצים להעלות על ההצעה האחרונה שנמצאת בתוך ההתמחרות, או להגיד, אוקיי, עד כאן אני לא יוצא, לא מעלה יותר.
ולמען הסר ספק שיהיה ברור, אנחנו יושבים בחדר, יש הצעה לשולחן, אנחנו מבהירים מראש שהקפיצות הן ב-25,000 שקלים, נכון. ב-50, ופשוט אנשים כמו סוג של מחירה פומבית.
מחירה פומבית, כן.
כן, כל אחד, אני מציע 2 מיליון, אז אני מציע 2,050,000, אני מציע 2,100,000.
נכון.
לאט לאט פורשים אנשים שכבר הצעות לא רלוונטיות, עד שנשארים שניים ובסוף?
בסוף יהיה זוכה. ותשמע, זה גם הרבה פעמים מעורבות שהיא אמוציונלית, שאנשים כבר מתאהבים ככה בנכס ורוצים אותו וחולמים ככה לקנות אותו בשביל ההשקעה שלהם או בשביל הילד שלהם או משהו כזה, וכמובן כמובן גם רציונלית, כי בדרך כלל מי שיושב בחדר זה כבר אנשים שהם לא בתוך הסכסוך המשפטי, הם אנשים בדרך כלל משקיעים, או אנשים שבסך הכל רוצים, רואים פה הזדמנות לקנות נכס, וזו באמת הזדמנות, אני חייבת לומר, כי לקנות נכס בהליך של כינוס נכסים, לא צריך להיבהל מזה, זה לא הליך מפחיד, זה הליך שקוף, ידוע מראש, מאוד מאוד מוסבר, כל התהליך מראש, הנה אני גם מסבירה אותו עכשיו. בסופו של יום, הקונה יכול להיות בטוח שהוא מקבל את הנכס, והנכס יהיה לפי סעיף 34 לחוק המכר, נקי מחוב ומשיעבוד ומעיקול, ויש איזושהי בטוחה שאתה קונה בצורה כזאת מי כונס נכסים, והמכר הוא באישור בית משפט, שמה שנקרא, הכל ילך כשורה, לא יהיה פה הפרות ולא יהיה פה התקלות.
אגב, לטעמי זה גם לא כזה מפחיד עבור בעלי הנכס, כי לא פעם יש פחד, טוב, אם קראו לי בכינוס נכסים, אם קראו לי בנזיד עדשים, לא, בפרוטות.
נכון, אתה צודק, נקודה טובה. ממש לא ככה, כי כמו שאני אומרת, המחירה נעשית על ידי, בסופו של יום, עורכי דין שיודעים את העבודה, לא סתם הם מתמנים על ידי בית המשפט.
שקיבלו שמאות שאומרת להם מה המחיר של הנכס.
נכון, יש להם איזשהו עומדן. אתה יודע, אני יכולה לתת דוגמה, היה לנו סיפור, אם אתה זוכר במשרד, שהייתה התמחרות, ובסופה של ההתמחרות היה שהייתה לנו הצעה נמוכה משמעותית מהשמאות שלנו. ועשינו איזשהו קונסוליום גם הכונס השני, ואפילו הרבנו את הצדדים במקרה הזה, לא תמיד זה מסתייע, אבל במקרה הזה הרבנו את הצדדים, והבנו שזה לא זמן טוב, לא זמן טוב למכור, ואולי נצא לסבב נוסף של התמחרות, כי ההצעות היו מאוד נמוכות.
כלומר, למרות שהייתה לנו התמחרות,
כן.
והיה לנו זוכה, אנחנו לא מחויבים למכור, לא, אם זה לא נראה לנו.
נכון, הרגשנו שזה לא נכון עבור הצדדים, שוב, אנחנו התמננו כדי להשיא את התמורה של הנכס, היינו ממש חוטאים למטרה אם היינו מבצעים את המחירה, וקיבלנו את אישור בית משפט בעצם לחכות קצת, לתת לשוק אולי להתאושש, היינו שם בתחילה, חשבנו שאנחנו במצב מאוד גרוע, אבל זה היה עוד לפני השבעה באוקטובר, היה זמן לא כל כך טוב, ככה זה היה נראה, ובאמת יצאנו, כלומר, קיבלנו החלטה לצאת להתמחרות חדשה, שם הסוף היה אחרת, אני לא יודעת אם יש לנו זמן, אפשר קצת
יש לך דקה, בוודאי.
להרחיב על זה, אז החלטנו לצאת להתמחרות חדשה, ולא הספקנו עוד בכלל לייצר את המהלך הזה, ופתאום הגיעה הצעה מקונה אחר לגמרי, שהוא ראה בדיעבד את הפרסום שלנו, ושאל אם זה עדיין רלוונטי, אמרנו עדיין רלוונטי,
כי זה היה נכס מורכב, היה שם בית עם שטח שאפשר לבנות
נכון,
עליו.
נכון, נכס מאוד ייחודי, קיבלנו הצעה, וקיבלנו הצעה מאוד מעניינת. אני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה בקריירה שלנו. עשינו בעצם עסקת אופציה במקרקעין. אני חושבת שעל זה אנחנו נרחיב בתוכנית אחרת, אבל הייתה פה עסקה אחרת, עסקה מעניינת, כמובן באישור של בית המשפט, ובסופו של יום הנכס הזה נמכר במחיר מאוד מאוד, הרבה יותר גבוה ממה שסיימנו את ההתמחרות הקודמת, מחיר קרוב לשמאות שהייתה לנו.
בצורה מאוד מאוד יצירתית.
נכון.
עורכת הדין קרן קפל שמואלי, אני מודה, לא הספקנו לדבר על הכל, גם לא על שכר טרחת הקונסים, אנחנו חייבים למאזינים והמאזינות שלנו השלמה בנושא הזה, כדי שירגישו שזה שלם.
מוזמנים לפנות אלינו עם שאלות, ואנחנו נשתדל לענות בתוכנית אחרת.
נכון מאוד. אבל זה הזמן שלנו היום, ערב טוב, תודה שבאת.
תודה, תודה, ערב טוב.